במסגרת השיעור, אז שבת שלום, שבת הארץ שלום. כמו שצפינו, בסוף זה הגיע, נכנסנו לשנת השמיטה. אנחנו בשבת לשם, שבת הארץ, שבת שאמורה להיות לעם ישראל. וכשנמצאים בשבת, אז תמיד יש שמחה יותר גדולה. צריכים להתחיל להרגיש את ההרגשה הרוחנית היותר גבוהה. את העונג והשמחה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, בעצם העובדה שהוא נותן לנו שבת, נותן לנו יום מנוחה, זאת אומרת שנת מנוחה, נותן לנו שנה שיש בה הרבה הרבה ברכה, קדושה וטובה, ונקודה שדיברנו עליה בשיעור שעבר, וכבר באמת היא הגיעה, וברוך השם הציבור מתחיל להיות מוכן לעניין. מיום ראשון, כל ירק שכותפים אותו, והוא לא נמצא מקרקע שנמכרה לגוי, קרקע של ישראלי, יהודי, הוא קדוש בקדושת שביעית. זאת אומרת, אם אנחנו קונים מלפפונים, עגבניות, פלפלים, שהם באים מארץ ישראל ושייכים לקרקעות של יהודים, יש בהם קדושת שביעית, אלא אם כן נעשה בהם היתר מכירה. וברוך השם, אנחנו תמיד שמחים להיות כמה שיותר בקדושה, כמה שיותר בטובה, בברכת השם עלינו. ולכן ברגע שנראה באיזשהו מקום שמסומן, שיש איזשהם ירקות עם קדושת שביעית, זה הדבר הראשון שנקנה. ראיתי היום בספרו של הרב חיים דוד הלוי, שהוא כותב במפורש שהוא שמע מהרב קוק, זכר צדיק לברכה, שאם יש מישהו שיש לו פירות של קדושת שביעית, לפי שיטת הרמב"ן, שאומר שצריכים מצווה, מונה אותה בהשגות, בהשגה השלישית, כמצוות עשה מהתורה, לאכול פירות של קדושת שביעית, אסור לו לשבת בתענית רשות. כי אם יש לו מצווה לאכול פירות של קדושת שביעית, אין לך אפשרות להיפטר ממנה, מצוות עשה. ולכן אסור לך לשבת בתענית רשות. כמובן בצום גדליה היה צריך להתענות, אבל זה לא תענית רשות, תענית ציבור. אבל תענית רשות מישהו שאומר, אני רוצה להיות תענית שני, חמישי שני, או סתם איזה יום תענית או משהו כזה, כיוון שיש לו בבית פירות של קדושת שביעית, אסור לו להתענות על מנת שיקיים את מצוות העשה הזאת לאכול פירות של קדושת שביעית. ובעזרת השם, אנחנו נשתדל במשך השנה הזאת כמה שיותר פירות של קדושת שביעית, ואם לא, אז פירות אחרים של הארץ, או בינתיים, אין לנו עדיין את הבעיה של ספיחים, של ירקות, יש לנו רק את העניין של קדושת השביעית, שנמצאים בירקות, וזה צד מעשי, כבר התבשרנו היום, שבירושלים, ברוך השם, למרות כל החששות, נמצאו פתרונות, ורבנות ירושלים מנפקת תעודות, גם בשוק, גם במקומות אחרים, לפי סוגי הירקות שבאים, כולל ציון של היתר מכירה, כך שכבר אתמול חולקו, לפני שעתיים דיברתי עם האחראי, חולקו למעלה מ-100 תעודות של חנויות ירקות בירושלים, כולל סיטונאים, כך שיש אפשרות לדעת האם יש לנו פירות עם, או ירקות יותר נכון עכשיו עם קדושת שביעית, או שזה יותר מכירה, הדברים יהיו ברורים, וכבר יש בחנויות, בשוק, במקומות אחרים, יש לנו תעודות בתוקף, אמיתיות וטובות, של שנת השמיטה. זה ככה צד מעשי, ממש קשור אלינו. הדבר הנוסף שצריך רק לומר, שבסופו של שימוש, עם הנותר, מהפירות, אחרי שהשתמשנו הם בדרך הרגילה שמשתמשים כל שנה, וכמו שאמרנו, גם אם ילד אוכל תפוח עץ ומשאיר שליש, עכשיו זה יהיה פלפל, וישאיר איזה חמישית או רבע, כי ככה בא לו, ואי אפשר לאכול את זה יותר, זה דרך שימוש רגילה. זאת אומרת, אין פה שום בעיה. הכל בסדר, ובשמחה ניתן לילדים שלנו שיגדלו בקדושה, בטהרה, יאכלו פירות עם קדושת שביעית, אין דבר יותר טוב מזה. וזה דבר מאוד 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 חשוב ומיוחד.
הרבע הזה אפשר לזרוק?
כן, כן, כי ככה עושים כל הזמן. עכשיו, מה אנחנו עושים עם מה שנשאר? אז הדבר הפשוט ביותר הוא, לוקחים את הפירות האלה, שמים אותם בתוך שקית, קושרים את השקית ומניחים בתור פח האשפה. כמו שעושים עם הפרשת תרומות ומעשרות במשך כל השנים כולם, או כמו שעושים עם לחם. וכמובן שתמיד יש מי שרוצה להחמיר ולשמור את הירק עד שיתקלקל, אז זמן קלקול זה, בתוך שקית זה 24 שעות, לא צריך יותר מזה, אז מקסימום זה החומרה, אני אומר שזה חומרה. מצד הדין מספיק לשים בשקית ולזרוק, וכמובן שזה דבר מאוד קל לעשות, והחשוב ביותר זה העניין שאנחנו מאוד שמחים בהגיע השנה הזאת, שנת שבת לשם, שבת הארץ, ואנחנו זוכים לאכול פירות בקדושת שביעית שגדלו בארץ ישראל. לא רק קדושת הארץ, אלא קדושת הארץ בשנה השביעית. זה קדושה בתוך קדושה, נקרא לזה קודש קודשים. בעזרת השם, השנה הזאת, כמו כל שבת שהיא שבת מנוחה, גם השנה הזאת תהיה מנוחה, ויאמר השם די לצרותינו. טוב. בכל מקרה לעניינים שלנו, אנחנו סוף סוף צריכים להתחיל גם את ההלכות כסדר. אמרנו שנצמד יותר לרמב״ם. אני אקרא את הרמב״ם עם ההערות והתוספות שיש לרב בשבת הארץ, ונשתדל גם לראות דברים יותר מעשיים, וכמובן אנחנו יודעים את ההלכה, נשתדל כסדר, על מנת שנדע את ההלכות על בוריין, ולא רק ככה כמה דברים מעשיים על פני השטח, שבעזרת השם גם אותם אנחנו נשתדל לומר ולהתעדכן במה שקורה. מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, אני בפרק ראשון, הלכה א', ברמב״ם. מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית, שנאמר, ושבתה הארץ שבת לאדוני, ונאמר, בחריש ובקציר תשבות. וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצוות עשה ועברה לא תעשה, שנאמר, שדך לא תזרע, וחרבך לא תזמור. ואם זוכרים, כשלמדנו את הפסוקים, אז אמרנו, למה נאמר שדך לשון זריעה וכרם לשון זמירה? כיוון שזוהי הרגילות. כרם שוטלים פעם ב... לא יודע כמה זמן מחזיק גפן, 50-70 שנה, מחזיק גפן, ימי האדם, כן. אבל פעם אחת שוטלים, נוטעים, אבל העבודה הקבועה המיוחדת לכרם זה הזמירה, כי הזמירה היא זו שגורמת לצימוח נכון ולפריון גדול יותר, לתנובה יותר גדולה של הפירות, של האשכולות. לכן שדך לא תזרע, כי שדה בדרך כלל זורעים, זה גידולים חד שנתיים, וכרמך לא תזמור, דיברה תורה כלשון בלשון ההווה, זאת אומרת במציאות הקיימת, והנה חינמי, גם זריעה או שתילה בקרם, וגם אם יש דבר כזה זמירה, אבל אני קורא לזה זמירה, גיזום, כן, בשדה, שדברים שאמורים לשבח את הגידולים, יהיה אותו דין. אומר הרב, יש מי שאומר, שגם אם הנוכרי עובד בשדה של ישראל, עובר ישראל על מצוות עשה של שביתת הארץ. כשאם נוכרי עושה מלאכה בבהמתו של ישראל בשבת, עובר הישראל למצוות עשה של שביתת בהמה, שהתורה תלתה את השביתה בארץ, שנאמר ושבתה הארץ, שבת לשם. על כן אין הפרש מי הוא העושה את המלאכה בעבודת הארץ, ישראל או נוכרי. אף על פי של עניין העברה לא תעשה ששדך לא תזרע, וחרבך לא תזמור. וכל יתר המלאכות שפרטה תורה לאיסור, שתלה אותן הכתוב באדם העושה את המלאכה, ועדיין אם הנוכרי עובד ועושה את אלה המלאכות, אין ישראל עובר בלא תעשה של תורה. אבל לעניין העשה של שביתת הארץ, עובר הישראל גם בעבודתו של הנוכרי בשדהו של ישראל. ולפי זה, יהיה אסור להזכיר שדהו לנוכרי בשביעית. אף הפי שהנוכרי עושה בה את עבודתו לצורך עצמו, שהרי השדה היא בעצם של ישראל בקניין גופה. הזכירות איננה מפקיעה את קניינו של ישראל, ונמצא שעובר הישראל בעשה על ידי עבודתו של הנוכרי. כאן מציג הרב שיטה אחת, עוד רגע נראה את השיטה השנייה, אבל השיטה הראשונה, מהרש"ל במנחת חינוך, והם מביאים את העניין הזה, שיש לנו עניין שלא תעשה מלאכה בקרקע של ישראל. לכן גם עם שכירות, הרי ההבדל בין מכר לשכירות הוא, וזה נכון לכל הזמנים, לכל מקום, במכר החפץ, גוף החפץ או הקרקע, עובר לבעלות אחרת. בשכירות יש זכות שימוש. החפץ לא עובר לבעלותו של הסוחר. הוא חייב באחריות, הוא חייב בכל מיני דברים. אבל דבר אחד ברור, הבעלות היא לא שלו. הבעלות של בעל הבית. אפשרות השימוש היא של הסוחר. יש כאן, נקרא לזה כך, רשות שימוש, אין כאן בעלות. ולכן, גם בשדה, אומרת השיטה הזו, כיוון שאדם כתוב ושבתה הארץ, יש עניין שהארץ תשבות, לכן קרקע של יהודי שעובד בגוי, היהודי עובר במצוות עשה. כן? כמו, למה משווה השיטה הזאת את הדברים? לבהמה של יהודי שהוא צריך שהיא גם תשבות בשבת, והוא הולך ומזכיר אותה לגוי, שכמובן גם זה אסור. אסור ליהודי שבהמתו תעבוד בשבת. ויש אומרים, זה המוארית ופאת השולחן, יש אומרים שמותר להשכיל לנוכרי שדה של ישראל, ואין איסור של שביתת הארץ אפילו בעשה שבה, כי אם ישראל שהוא בר חיוב עד השביתה, עובד את הארץ, אבל כל זמן שאין ישראל בעצמו עובד, אין זה מבטל שביתת הארץ ומה שעובד הנוכרי, כיוון שאיננו מצווה מצד עצמו על שביתת הארץ, אלא שצריכו שתהיה שכירות בהבלעה, דהיינו איזה זמן לפני השביעית ואחריה, יהיה גם כן נכלל בכלל ההשכרה, שלא יהיה ניכר שמזכירו לשם עבודה בשביעית. ואין זה התנאי של ההבלעה עניין לגבי המצווה של שביתת הארץ מן התורה, אלא מעלה באלמה והרחקה מן הקירור. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שתי שיטות. שיטה אחת אומרת, אסור שגוי יעבוד בקרקע של ישראל אפילו בשכירות. שיטה שנייה אומרת שאם מזכירים את הקרקע לגוי, וכדי לצאת מהכיעור גם עושים את זה בהבלעה, גוי יכול לעבוד בקרקע של ישראל. נשים לב לחידוש הגדול פה. ואם זה בא בשם פאת השולחן ובשם מוארית, אז צריך לשים לב מי אומר את זה. זה פאת השולחן זה תלמידי, כן, תלמיד הגרא. צריכים לשים לב שיש פה היתר לעבודה של גוי בקרקע של ישראל על ידי שכירות. נכון שאנחנו לא עושים את זה היום. והיום אם רוצים באמת להתיר עבודה בקרקע של ישראל, אז עושים מכירה בהבלעה. לשים לב לעניין הזה. מכירה בהבלעה, לא שכירות בהבלעה. ומכירה אמרנו זה רשות בגוף הקרקע. זאת אומרת, זה מכירה בגוף הקרקע, זה לא רק שרשות שימוש. בכל זאת מביא פה הרב גם את השיטה הזאת, שיש מי שאומר שגם על ידי שכירות יהיה מותר. ואנחנו ברוך השם מחמירים. כמובן, שוב אני אומר, שאם יש קרקע שאפשר, שתהיה בשמיטה כהלכתה לכתחילה, זאת אומרת, לא שכירות ולא מכירה ולא שום דבר כזה, יפה מאוד, טוב מאוד. ככה אנחנו מקרבים ומקדמים את מציאות השמיטה. אבל ברגע שהמציאות היא שונה, ויש כל מיני, מה שנקרא, גלים או מעגלים שונים של השפעות על השדה הזאת או הכרם הזה שאנחנו רואים האם יש אפשרות או אין אפשרות להשאיר אותו בקדושת שביעית, להזכיר או למכור, מביא הרב שיטה שגם בשכירות זה אפשרי. נכון שהיום אם מישהו היה אומר את זה היו חושבים כאילו צנחו מאיזושהי חללית מהעולם החיצון, כי כששואלים שאלות על יותר מחירה מה אתה מדבר בכלל על שכירות? אבל בכל זאת הרב כותב שיש מי שאומר שגם שכירות אפשר. כן. הרבה דברים אנחנו עושים בהבלעה. זאת אומרת, שאנחנו לא רוצים שיגידו, שיעשו את זה דווקא בשנייה הזאת, לרגע זה, לצורך, איך אומרים, פתרון בעיה מקומית הלכתית, אז אנחנו אומרים, טוב, נעשה את זה בשטח יותר רחב. אבל הדוגמה הקלאסית היא בהבלעה, נאמר, מכירת חמץ. מכירת חמץ, גם היום יש כאלה שבעצם עושים את המכירה לשבועיים. נגיד, קצת לפני פסח, באותו יום, לפני הזמן האסור, ועד שבוע אחרי פסח. כשהגוי אומר, אני מרשה לכם להשתמש בחמץ, מיד בצאת פסח. אבל גם עושים את זה בהפלאה, זאת אומרת, לא רק בשביל זה. או הדוגמה שאני אתן, וזה דבר מעשי, הולכים עכשיו לקנות אתרוגים. נכון? אתרוג, ראינו בפעם הקודמת, בשיעור הקודם, שהוא הולך לחומרה. גם מבחינת שנות אורלה, גם מבחינת לכיתה כמו ירק, הולכים באתרוג לחומרה. מה קורה עם אתרוג שנקטף, נלקט, אחרי ראש השנה? היום. מה דינו של אותו אתרוג? לכאורה, אם אני אומר לפי לכיתה, שיש קדושת שביעית, אז מותר לי לקנות את האתרוג הזה? אתרוג יפה, תשלם לי עליו 200 שקל. אפשר להגיד דבר כזה? אי אפשר. למה? לא מוכרים, זה סחר, קדושת שביעית, פירות שביעית. אם אני אומר על אתרוג דווקא, כן, שהוא קדוש בקדושת שביעית, כמו ירקות. אז מה אנחנו עושים? אז אומר לך בעל הבית, אני מוכר סטי. אז הוא נותן לך ניילון פלסטיק. והוא נותן לך ערבות. הוא נותן לך לולב. יש קדושת שביעית בלולב וערבות? אין. אין להם טעם, אין להם ריח. לא נהנים מהם. לא ראיתי ששמים ערבות בתבשילים, כמו רוזמרין, אני יודע מה, דברים כאלה. אין. אין להם קדושת שביעית. מה עם הדס? יש לו ריח, אז זה קדושת שביעית. השאלה אם הגידול שלו היה שנה קודמת, הוא נחשב כעץ. אז זה אולי שנה הבאה, כן, דבר על ההדס. אבל בינתיים השנה, יש אפשרות למכור לולבים, ערבות, את הכוי שקלח, מי שמכיר, שעושים...
זה יכול לקבל ממצרים,
לא? לא, לא, לא. השנה יש מספיק לולבים בארץ ישראל, לא צריכים להביא מהם. כבר הודיעו גודרי עמק הירדן. כן, שיש להם לולבים לכל המדינה. השנה לא צריך טובות מאף אחד. מיכל טייביס, כמו שאומר הרב ציודה. לא צריך אותם שישארו עם הלולבים שלהם, שלא יכניסו לנו פה מחלות ולא ירסו לנו את ענף התמר.
להביא מהגינה?
מה הבעיה?
אין בעיה.
שום בעיה. אם יש לך יפה, אני גם מוסכם לקחת. אין בעיה, מה השאלה? עד רבה, אם יש לך בגינה לולב יפה, קח לולב יפה. בכל מקרה אין קדושת שביעית בלולב. אין קדושת שביעית בערבה, אין קדושת שביעית בפלסטיקים ששמים את ארבעת המינים ובאים מסין. אין בה קדושת שביעית. אז אני מוכר אותם. במקרה, כל זה ביחד עולה, אני יודע, 100 ומשהו שקל. האתרוג נכנס דרך אגב. אני לא מוכר אותו, זה נקרא בהבלעה. אני בולע אותו דרך שאר הדברים. ככה דרך... מה שנקרא מהצד הוא נכנס. אני לא מוכר אותו אישית. זה דבר. זה אפשרי. אבל לבוא ולקחת אתרוג, ולהגיד, קח את האתרוג הזה, הוא עולה 100 שקל.
וזה אתרוג
של שביעית? מתי כתפו אתרוגים? נכון, כתפו אתרוגים כבר מאב. מה ששולחים לחוץ לארץ, כבר נכתף באב. כן, תחילת אב, סוף תמוז, כן, כבר... האתרוגנים שהלכו לחוץ לארץ אתרוגים. כל מה שנכתב לפני ראש השנה, יש לו דין של שנה שישית. ומה שאחרי ראש השנה, כיוון שאמרנו שאתרוג הולכים בו לחומרה, אז בתר לכיתה, אחר הלכיתה, כיוון שהוא נלקט בשביעית, ומן הסתם, מהיום עד ערב סוכות, ילקטו עוד אתרוגים. אז אתרוגים האלה, קדושת שביעית.
מישהו כתב את זה בצורה
מסחרית. בוודאי.
איך
בית
דין רק?
לא, כל שנה?
השנה.
השנה? השנה? צריך לדעת. כן, צריך לראות. אני יודע מה עושים האתרוגנים, אני יודע. נקרא לזה כך.
אם הם לקטו את זה
בצורה... אם לקטו לפני, אין שום שאלה. נו, ונגיד שלקטו את זה מעצמם, אז מה? אז זה אוסר את השימוש? זה לא אוסר שימוש. לא אוסר שימוש. לא אוסר שימוש. תשימו לב, הרבה פעמים אנחנו כל כך נלחצים. האמת היא כזאת, לא שאני לא דואג לאף יהודי, אני דואג לכל היהודים. רוצים בטובת כל יהודי, יהודי עם ישראל, כן? כל היהודים רוצים שהם בסדר. אבל הרבה פעמים הבעיה היא במגדל, הבעיה היא במלקט, הבעיה היא בסוחר, לא בנו ולא באכילת הפרי. פרי שגדל בשביעית ובא מישהו וכתף אותו ומחר אותו, כן, אנחנו אסור לנו לקנות, אבל נגיד, אם קיבלנו פרי כזה אלינו לצלחת, אין איסור אכילה. אין בעיה של אכילה פה. הבעיה היא במגדל, הבעיה היא בסוחר. סוחר שביעית פסול לעדות. מי שעשה את הפעולה הוא בבעיה. הפרי עצמו לא נאסר באכילה. לכן אני אומר, לנו כצרכנים, הבעיה פחות חמורה, הבעיה היא יותר אצל המגדלים. על הגב שלהם, כמו שאומרים. זה בעיה, באמת זה בעיה. אבל לנו, מבחינתנו, אין בעיה. אין לאף אחד בעיה. כולם שמחים שהם גרים בארץ ישראל. מה השאלה?
השאלה שלי, הרי יש משקים...
לא, אני בכוונה מציג את זה כך. תראו, מה שקורה היום מתחלק לשלושה. נגיד, ככה צריך להגיד, אז אני אגיד, כמו כל דבר בחיים. מתחלק לשלושה. לא, לא. אברהם יצחק יעקב, יש הרבה דברים. בכל מקרה, אחד... זה פירות, ועכשיו זה לא השאלה, כי עכשיו רק מתחיל לירקות. אחד, זה פירות שגדלו בשנת השמיטה. רגיל, לא עשה המגדל שום פעולה הלכתית. לא מדבר פעולה של ריסוס או דברים כאלה. פעולה הלכתית הוא לא עשה. זה אומר פירות שהם קדושים בקדושת שביעית. הוא לא מכר את הקרקע, הוא השאיר את הקרקע אצלו. הפירות גדלו. אפילו ריסס נגד מזיקים למיניהם, על מנת שהפרי לא יתקלה. כן, לא ריסס ודשנים והורמון הגדילה וכו'. הוא בסך הכל ריסס נגד מזיקים, יש לנו עכשיו פרי. הפרי הזה קדוש בקדושת שביעית. א', ב', יש לנו יותר מחירה. יותר מחירה זה אומר אנשים שמכרו את קרקעותיהם לנוכרי, ועוד פעם בעוולה, כמו שאמרנו. הרב דיבר על שכירות גם, אנחנו מדברים על... אבלה. זה סוג שני. בסוג הזה, לרוב הדעות, אין קדושת שביעית. כי זה פירות של נוכרי. כי הנוכרי קרה את הקרקע. זה. סוג שלישי, זה הפקרות. אנשים בהפקר, מה שנקרא. לא עשו יותר מחירה, לא אכפת להם קדושת שביעית, עובדים כרגיל, עושים הכל. עבריינים. נקרא לזה כך. זה הסוג השלישי. סוג הראשון והשני מקובל עלינו. תגידו מה קודם, מה אחר כך. מבחינתי, קדושת שביעית, מצוין. אחר כך בא יותר מחיר. זה מבחינתי, דעתי. דעתי בעניין. הסוג השלישי של ההפקר, זאת אומרת, לא ההפקר, ההפקרות, שלא תהיינה בעיות, כן? ההפקרות, זה באמת הפקרות. אני לא הייתי מתעסק עם אנשים כאלה. מי שחושב שהכל הפקרות, אני לא מתעסק איתו. עכשיו, אם הגיע לי פרי כזה, יש לו קדושת שביעית. אבל שלא עשו שום מחירה. אבל הבן אדם עבד בשדה, יש לו בעיה שהוא עבד בשדה. אבל אני יכול לאכול בקדושת שביעית. הבעיה היא בקנייה. האם אני יכול לקנות במשקל את הפירות האלה, במדידה, במספר? זה כבר העניינים של איך מתנהגים בקדושת שביעית, בפירות של קדושת שביעית. איך... חלק מכבוד הדבר זה שלא מונים ולא שוקלים אותו. מניעה ושקילה זה זלזול. חוץ מזה, שכבר אמרנו פעם, שברגע ששוקלים ומודדים, אין בזה ברכה. כשאתה שם, יש ברכה. אתה שוקל ומודד, אין ברכה. דוגמה פשוטה יש, מהבתים, כולם מכירים אותה. באה הקלה ושואלת את אמא שלה, את סבתא שלה, תגידי, כמה שמים באוכל? שמים ככה. לא, 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 כמה גרמים? 16 וחצי גרם, תשים מחומר כזה, עוד 236 גרם תשימו מפה, ולכמה מנות זה מספיק? 3. בדיוק 3 מנות. בא בן אדם רביעי, אין לו מה לאכול. אבל הסבתא, ששמה ככה, היא שמה בסיר, כמה? ככה, היא שמה. פתאום נפלו עליה 6 אורחים, תמיד יספיק האוכל. אין בעיה. לא ראיתי שום סבתא שנגמר לה האוכל. אבל הזוגות האלה של היום, תמיד בדיוק, ספור ומעדות. חבל על הזמן. זה הברכה, זה טוב על הבית, זה לא רק שמיטה, זה... לא, גם כשהיא לא הייתה סבתא זה היה. לא, זה גם כשהיא לא הייתה סבתא. אני אומר, הבעיה היא שהיום אנחנו נהיינו כולנו שקולים ומדודים. מה שעה? 7:56, 36 שניות, 48 מאיות השנייה. תודה רבה. פעם שבוע, מה שעה? רבע לשבע. ככה. איך? יש ברכה. הקדוש ברוך הוא יכול לדחוף את עצמו באיזשהו מקום. אמרנו פעם לאברכים, צריך להיות עם חשבון בבית. כמה מוציאים, אדם לא יכול לחיות לא לפי החשבון שלו. אדם לא יכול להתחיל לחיות כמיליארדר כשהוא מקבל את האלף, לא נגיד כמה, אברך במכון מאיר. זה לא הולך. הייתי פעם בבית של מישהו, אני אומר את הדברים כי זה חשוב, זה חשוב לדעת. הייתי בבית של מישהו, בעיה. יש כמה וכמה ילדים, ואיך אומרים, הוא יכול להיות בשקט שליח ציבור בימים נוראים. מה ההגדרה? יש לו בית, יש לו אישה, יש לו ילדים, ואין לו מה לתת להם. זה הכתבה בהלכה. אז שליח ציבור הוא יכול להיות, אבל בינתיים הוא לא שליח של הילדים שלו, כי אני נכנס שם, ערב שבת, צלחת ככה ארוכה גדולה, איזה דג יפה גדול, מונח על הצלחת, בקושי נכנס לתנור, משהו ככה גדול גדול, אני אומר לו, מה זה? מזונותיו של אדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבת וימים טובים. בניו לתלמוד תורה וכו' לראשי תיבות תשרי. תלמוד תורה, שבתות, רגלים וימים טובים. בסדר, זה ראשי תיבות תשרי. מזונותיו של אדם קצובים לו. אמרת לו, אתה קונה דג כזה? קילו מהסוג הזה זה 70 שקל. יש פה איזה 4-5 קילו. איך קנית? אין לך מה לתת לילדים? נעליים אין להם. מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מי. רבותינו, כתוב מפורש שזה לא הולך כך. גם בשולחן ערוך כשהוא כותב שאדם צריך לפאר שולחן שבת והכל, מה הוא אומר? כפי כוחו. מוסיף בסוף. מה אומר הרמב״ם? לפי יכולתו. אדם לא יכול לקפוץ, אני רבה. מכירים את הדגים של הרבס? הייתם פעם בבלס, ככה איזה דג גדול, לוקחים שיריים. כשתהיה רבה, תקנה דג כזה. בינתיים תקנה פרוסות. מקסימום. אם לא איזה שהם קציצות בקולה, אני יודע. זה ברור, זאת אומרת, אדם צריך לחיות לפי משהו. אבל מצד שני, אי אפשר לבוא ולסגור הכל בנישה, שאף אחד לא יכול לגוע. צריך לשאול לקדוש ברוך הוא איזושהי פינה להכניס. למשל, בא בן אדם, כל 4 שעות הוא בודק בבנק מה היתרה. הייתה עוד פעולה או לא הייתה עוד פעולה? אתם יודעים מה כל יום. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לדחוף לו משהו לכבוד החג, הוא יכול? לא יכול. סגור, נעול. אבל אם הוא בודק פעם בשבועיים, פעם בשבוע, יש לי יותר כסף, הייתי בטוח שיש לי פחות. מה, לא יצא לכם? לא יצא לכם. חשבתי ש... ככה זה הולך. יש בזה ברכה. יש פה ברכה, הקדוש ברוך הוא שולח. בסדר? עכשיו צריך לדעת דבר נוסף, ולכן כנראה אצלך זה לא הולך. שהברכה תלויה רק... אמרנו, המהר"ל אומר, ברכה זה בשניים. ב' זה 2, ר' זה 200, כ' זה 20, ואז ברך השם. כשיש זוג, יש אישה, יש ברכה. אדם יכול לעבוד, להביא 30,000 שקל בחודש הביתה, גם 50, ולא נשאר לו כלום. תלוי באישה. כמה ברכה יש לאישה. דברים פשוטים. צריך לדעת אותם. רציונל אלוקי ישראלי. תקראו לזה כך. רק האישה, נו, ממנה באה ברכה. היום דרך אגב אמרתי את זה, אולי כהכנה ליום כיפור, אני אגיד את המשפט הזה. כתוב שצריכים לקבל ברכה מההורים, מאבא, בערב יום כיפור. יש ברכה מיוחדת לילדים. אז מופיע בספרים שאדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יום הכיפורים, מבקש מהם מחילה, כותב הרב בן איש חי, שאם האבא רואה שהילד טיפש ולא בא לבקש מחילה, שיגיד בלב שלם אני מוחל לו. טוב, ילד טיפש, מה לעשות? הוא לא אחראי, אבא. אז זה שימחל לו. אבל דבר אחד כן ברור, זה חשוב לדעת, בליל שבת, כל ליל שבת, הרי מקבלים ברכה מאבא, נכון? מקבלים ברכה. העניין הוא שבאמת מה שמופיע בספרים זה שצריכים לנשק את היד של אמא ולקבל ממנה ברכה, וגם מאבא, כדי שאבא לא ייפגע. האמת היא שצריכים לקבל ברכה מאמא. למה?
שפע.
כל השפע, הברכה שלנו מופיע בשבת. לכן לשולחן שבת תמיד צריך שיהיו דברי מאכל, שלא יהיה שולחן ברקניה, לא יהיה שולחן ריק. תמיד שתהיה עליו ברכה. תמיד שיהיה לחם מה שנשאר, פירות, ג'עלה, פיצוחים, כל אחד מה שהוא יודע, שיהיה על השולחן, שבת שלא יהיה שולחן ריק. בשום אופן. למה? כי כל השפע בא משם. אם אנחנו רוצים לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, מי בדרך כלל מקבל שפע מהקדוש ברוך הוא? מי מקבל שפע? מי מושפע? בדרך כלל אישה. זה מה שנקרא סוד נוקבה, נקבה. נקבה מקבלת שפע. הבעל, האיש מעניק, והאישה מקבלת. זה הטבע. ככה המציאות פועלת בעולם. אני יודע שיש כאלה שרוצים לשנות את זה, בינתיים לא מצאנו את הראשון שילד, אז אין לנו שום בעיה עם זה. אנחנו בינתיים עומדים בדעתנו. כל עוד לא מצאנו את הגבר הראשון שילד. אחר כך נתחיל לראות מה לעשות. בינתיים זהו זה. אז לכן, אם רוצים לקבל שפע, אז אנחנו מדברים על, כמו נקבה שמקבלת שפע. אז אם אנחנו רוצים לקבל שפע, ממי נקבל אותו בערב שבת? מהאימא, שזה הדרך שלה. הברכה של כל השבוע מגיעה משם. דרך האימא. על הכל. מה? בחידושים אני אומר? לא להתבייש. אני יודע, יש גאווה. מה? משהו קצת. אשכנזים, אנחנו לא מנשקים את היד. תרדו, תרדו מזה. צאו מזה. אין בעיה, אני מרשה לכם. להוריד את הגאווה. כן. לחפוף קומה ולהמשיך קדימה, זה חשוב מאוד. טוב, לענייננו, נתקדם. כן, מה?
אני מקבל ברכה בטלפון ביום שישי לפי זה.
טלפון. אס-אמס. אימייל. באינטרנט, מצלמת אינטרנט. מעשי, יש פה מציאות. מציאות. טוב, אז אי אפשר, גרים רחוק. אז יום קודם. יומיים קודם. בסדר, נוותר לכם. גרים רחוק. אבל מי שלא גר רחוק, משתדל שכך יהיה. כן.
יצאנו
מעניין
של השקילה,
שראש שקילה או השם... כן, הבלעה, הבלעה. זהו, אז דיברנו על העניין הזה, שכבוד הוא כשאין שקילה ואין מדידה. אז לכן פירות של קדושת שביעית, צריך למכור אותם לעומד. מה זה אומר? אני מניח שבמקומות שמוכרים פירות קדושת שביעית, יביאו נספק. זאת אומרת, הפלסטיקים האלה, אתם מכירים של הפירות? זהו, יש להם מערכה. אם זה ענבים, זה 2.3 קילו, אם זה שזיפים, זה 2 קילו, וכל מוצר, בערך את המשקל שלו בתוך, בערך. ואז מוכרים, מה שנקרא, לא מוכרים, נותנים הוצאות, זה יהיה קדושת שביעית, אוצר בדין, זה בעצם אומר, תשלום ההוצאות עבור הגעת הפרי אליך הביתה. כמה היית משלם, אתה צריך לנסוע בכל הארץ, להתחיל לאסוף פירות. וזיכרון משמישים, ולעלות צפונה לרמת הגולן תפוחי עץ ומנגו, ולרדת לעמק הירדן בננות, ולבקעת מרים, ולהמשיך שם עוד ענבים, ובקיצור לעשות טיול של הארץ כל שבוע, כדי לאסוף, כמה? תצרוכת שבועית. לא להביא ארגזים, תצרוכת שבועית. קיצור, כל שבוע טיול בארץ ישראל, טיול שוק נקרא לזה, טו שוק. בסדר? מה זה? מה זה?
המיסוג, גם חלוקה?
לא, לא, לעצמו. אבל אני לוקח לעצמו, לא יכול לקחת לאחרים. רק לעצמו, וצריכה שבועית, רגילה, נורמלית, אסור יותר מזה. אז כמובן שאנחנו היינו מעדיפים, או ברור שאנחנו מעדיפים שבמקום שאנחנו נעשה את כל הטיול הזה, אז בית הדין יעשה את זה במקומנו. בית הדין הוא שליח שלנו. אנחנו שחתמנו על אוצר הארץ, מינינו את אותם אנשים, רבנים שנמצאים שם בבית הדין, כשליחים שלנו, חתמנו להם, שהם שליחים שלנו לאיסוף, והם דיברו עם המגדלים שיביאו להם את זה למרכז, כי גם הרבנים עצמם, כן, קשה להם לנסוע בכל הארץ לאסוף, אז יש להם שליחים. השליחים האלה הם כל מיני אנשים. אין אנשים מהעיר, אין אנשים מהמושב, מהכפר, שמגדלים בעצמם. אלה הם שליחים. ככה זה עובד. זה בעצם, נקרא לזה כך, שכלול של האיסוף האישי על ידי איסוף ציבורי. לטובת הפרט. בסדר? זה ברור? כן. לא, זה היה...
נו. לא, אז מה
קשאת
כאילו
במה
הזאת? איך אפשר להבין את זה כאילו, חוץ ממה...
כמו שאמרתי.
לפי כוחו זה לא...
כן, כן, אדם צריך לדעת רמת החיים שלו. אדם לא יכול לחיות מעבר לרמת החיים שלו. מה הבעיה? שאומרים, ברמת החיים אתה בא ואומר, יש פה איזה דג שהיה מתאים לי לשבת, אני לא אקנה אותו. חבל סתם. זה בעיה. או פירות, פרי שמתאים. הוא לא הולך לקנות פירות ב-15-20 שקל קילו, הוא קונה ב-6 שקלים. איזה פרי ככה, טוב, 7 שקלים. קצת יותר מהרגיל. לכבוד שבת. ברגע האחרון, אמר לו, אני מתחרט, זה לא טוב. הפרי של 20 שקל, זה לא לרמה שלי בכלל. אני לא, בכלל לא נוגע בזה, אף פעם. לא קנה לעצמי במחיר כזה. כן? זה... או יבוא עד יגיד, 20 אני קונה, 30 אני לא קונה. כל אחד לפי רמתו. צריך להשקיע בשבת. זה מקור הברכה. מעין הברכות אנחנו אומרים בעברי חולו.
אם נוהגים יש פירות בקיבוץ שלי בשדות, ואנשים עובדים שם, אני יכול...
אין אצלך בקיבוץ הפקרות. אני אגיד לך למה. אצלך בקיבוץ יש יותר מכירה.
עובדים רגיל
שם. חכה. זה עכשיו משהו נוסף. קודם כל אין הפקרות. כי אני אגיד לך למה. כי אם יש הפקרות, לא ישווקו להם את זה למקומות שיש בהם השגחה. אין הפקרות. הקיבוצים זה אחד הדברים המסודרים ביותר. בדרך כלל בעיה במושבים. מושבניקים פרטיים שמעבירים הכל בשחור. יש הלכה מפורשת. פעם מישהו בא לקנות תפילין בבני ברק, אמרו לו, כמה תפילין? אמר, $600. ושחור הלכה לו משה מסיני. אז יש כאלה שעובדים כך, וזה באמת בעיה. זו באמת בעיה. אבל קיבוצים, אני כבר אומר לך, שיש רב אזורי, וסידרו, ויש רבנות ראשית, ויש הרב ויטמן, ויש... עזוב, אני נתתי כבר מעל. רב אזורי אני יודע מי, אמרתי כבר. רב אזורי, יש הרב ויטמן שהוא ארצי, ויש רבנות ראשית, שהם כבר פנו לכל מי שצריך, ועשו יותר מכירה. ועכשיו... שולחים את כל ההוראות לקיבוצים, איך צריכים לעבוד, מה מגבילים ומה לא. עכשיו אם יבוא בן אדם ויצפצף, הוא לא אוסר לי את הפירות. הוא עבריין.
הוא רק מגלגל לעצמו.
הוא בדיוק. הוא לא בסדר.
אבל מה בסדר שאני יודע...
בסדר, זה ברור מה אני אומר.
אז מותר לי ללכת לקטוף ולאכול
שם. כן.
במקור.
לא, זה
פרמי. זה, כן. גמרנו, סגור, כן.
ממתי אין הזה של עזר בית דין, או מימות המשכן,
או... יש ששמר ברייטה, יש...
מה היו עושים בזמנה? באמת היו עושים טיול
בכל... לא, לא היה צריך. כל אחד היום גדל משהו. אוספים מהשכונה, במושב. מושב. אין כל מיני גידולים. אנשים לא מגדלים אפילו בחצר בבית, 3-4 גפנים, עץ רימונים, עוד איזה עץ... כן, כמה פירות. עכשיו גם כמה פירות היו פעם בארץ. ממש, איך אומרים, בזמן המשנה. לא ידעו מה לבחור, היה להם מנגו, נקטרינות, אני יודע. מה? תפוחי עץ? מי? מנדך הרשמי.
הבית דין הם מוסמכים גם למי שלא חתם במפורש,
נכון? כן, הם עושים לטובת הציבור. תראו, הבעיה היא באוצר הארץ. וזה אני גם הייתה לי שאלה. ששאלתי אותה, מי שמחה? יבוא בן אדם, אני נציג הציבור. הרי הציבור בא וזה, מי שמחה לשר ושופט? מי מינה אותך? אם זה רבנות ראשית שעושה אוצר בית דין, אני מבין. הרבנות הראשית, מי מינה אותה? העם. העם מינה אותה. כאן הנציגים, אותם נציגים שבחרו, כל הגוף הבוחר, אבל קיצור, כל מה שקשור לזה. הם נתמנו על ידי הציבור, אבל אתם, בית הדין, אוצר בית דין, מה שנקרא, כן? בית הדין הזה, מי מינה אתכם? מי שמחה לשר ושופט? מה הוא יגיד לי? יש לו תשובה. 45,000 איש ששלחו לי דמי הרשמה, הם בעצם מינו אותי. 10. בסדר. כמו כל בדץ. בסדר, אין בעיה. זה שונה מהרבנות הראשית, אבל זה לגיטימי.
אז מה עם אלה שלא?
זה אפשרי. מה זה?
ואלה שלא מינו אותם, הם עדיין יכולים לקנות מהם?
יכולים לקנות מהם, כי הם כבר באים הרי בגושפנקה. הם באים עם איזשהו מינוי, תוקף ציבורי, נקרא לזה כך. אבל אם סתם הם היו באים ואומרים, אנחנו אוצר בית דין, מי רוצה... מי שמך לסרב השופט? מה פתאום? אתה לא מוכר לי. לא, חס וחלילה, רבנים מאוד מוכרים, חשובים, ידועים, חס וחלילה, מי לומר איזושהי מילה, אבל עוד פעם אני אומר, מבחינת... אתה נציג הציבור, אתה לא נציג הציבור, הציבור לא מינה אותך. ברגע שיש קבוצת אנשים שאנחנו נמנים עליה, שמינינו את אותם דיינים, שלחנו להם תופס הרשאה, נרשמנו, שילמנו דמי הרשמה, אבל זה מינינו. הם נציגים שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו.
וגם כל אחד
שמחליט יקרה. וגם כל אחד, עכשיו, אחד לא יודע, אבל גם הוא. אבל חתחילה, בכלל איך התחלת את העבודה. לכן רצו שלפני ראש השנה כבר היו כולם חתומים. ורצו את ראש חודש אלול, כדי שזה יהיה בהבלעה אגב. כמה חומרות על מנת שאף אחד לא יוכל לומר שום בעיה הלכתית. בכל מקרה אני אומר, לשים לב לנקודה. אין ספירה, אין שקילה, אין מדידה בדברים שקשורים לשביעית. אם למשל יהיה לנו מיץ תפוזים של שביעית, מותר לשחות? אמרנו פעם שעברה, נכון?
זה אחרי.
אה, מותר לי למדוד בדיוק 200 סיסי כדי לשים בעוגה? לא. לשפוך. למלא את הכוס ולשפוך. לא למדוד מדידה עם שנתונים. כן? לשים כוס ולשפוך. מה הדין אותה עוגה ששמנו בה מיץ תפוזים? כולה קדושת שביעית. איזה... תראו איך אנחנו מרחיבים את קדושת השביעית. כמה הנאה יש לנו בבית. יכולים להרחיב את קדושת השביעית גם לעוגה. כשאתה שותה כוס תה עם עוגה, כוס קפה עם חלב ועוגה, אז אתה יכול גם ליהנות מקדושת שביעית. איזה שמחה ואושר. ברכה יש בבית, הכל קדוש בקדושת שביעית. בסדר? אני יודע שיש תיאורים אחרים, אני יודע. תיאורים כאלה מזוויעים, אז הוא. בואו נהיה בשמחה, קדוש ברוך הוא נתן לנו, זה יותר חשוב. טוב, זה לגבי העניין הזה. אומר הרמב״ם בהלכה ב', אינו לוקה מן התורה, אלא על הזריעה או על הזמירה, ועל הקצירה או על הבצירה. ואחד הכרם ואחד שער אילנות. אומר הרב, החרישה, מוסיף על הרמב״ם, אף על פי שאין לוקים עליה, יש אומרים שהיא אסורה מן התורה, ויש אומרים שאינה אסורה אלא מדברי סופרים, כמו כל התולדות ואבות המלאכות, שחוץ מאלה ארבע מפורטות, שאינם אסורות, כי הם דרבנן. זאת אומרת, דווקא ארבעה, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, אלה הם המלאכות שהם אסורים מהתורה. זה דעה שנייה. דעה שאומרת גם החרישה, שהיא הכשרה בעצם של הזריעה, כי לא נזרע ללא חרישה. אז יש פה מחלוקת האם זה דרבנן או דאורייתא, בכל מקרה, כן, אלה הם אסורים. וזמירה היא בכלל זריעה, ובצירה היא בכלל קצירה. ולמה פרטן הכתוב לומר לך שתי תולדות אלו בלבד, הוא חייב, ועל שאר תולדות שבעבודת הארץ, עם שאר העבודות שלא נתפרשו בעניין זה, אינו לוקה עליהם, אבל מכים אותו מכת מורטות. זאת אומרת, בן אדם שבאמת עושה את כל המלאכות, כמו שאנחנו קוראים לזה, חופשי, עשה, לא יודע מה, אפילו עשה יותר מחיר, אבל עושה מלאכות חופשי, זה בעיה. זה בעיה, כי הוא עצמו עושה את הפעולה. אמרנו מקודם, בסעיף הראשון, הרב חילק, בין דברים שהם קשורים לקרקע, האם הקרקע חייבת לשבות או לא חייבת לשבות, סחירות או לא, לבין האדם שאסור לו לעשות מלאכות. ארבע מלאכות האלה אסורות מדאורייתא. מלאכות אחרות, תולדות שלהם דרבנן. אז ההבדל בין אם הוא עובר על לאו או על עשה, סליחה, על לאו, לבין אם הוא עובר על איסור דרבנן, שאז מכים אותו מכת מרדות. דרך אגב, אני אומר עוד מעט יום כיפור, שוב, מה ההבדל בין מלכות לבין מכת מרדות? מלכות לשון רבים, מכת מרדות לשון יחיד, לשים לב. זה נכון. מלכות, קודם כל, זה מי שעובר עליו מהתורה, חייב מלכות. כמה מלכות?
39.
40 יקנו לא יוסיף, גרענו. 1, 39 מלכות. ומה זה מכת מרדות?
דרבנן.
דרבנן, כמה?
לפירות בית דין.
לפירות בית דין. מכה אחת. בתנאי שהוא חוזר בתשובה. שים לב. מכה אחת, מכת מרדות. הוא מרד בדברי חכמים, נותנים לו מכה. ומה קורה אחרי המכה הזאת? שואלים אותו, אתה מתחרט או לא? ואז הוא אומר, לא מתחרט. עוד אחת. ושואלים אותו, אתה מתחרט או לא?
איפה
הגבול? עד שתצא נשמתו. או עד שיחזור בתשובה. אנחנו מעדיפים שיחזור בתשובה. זה בדיוק העניין מה שרציתי לומר. שמצד אחד זה דור, ראית 39 מלכות. לא מורידים אחד, לא מוסיפים אחד. 39 מלכות, זה מה שהוא מקבל. עליו דור הייתה. מצד שני, דברי חכמים, דברי חכמים, אנחנו אומרים, מכה אחת, עד שיחזור בתשובה. אחת ועוד אחת ועוד אחת. וכל פעם זה רק אחת, מעביר ראשון ראשון. זה פקק בכביש דרך הילה. ראשון ראשון. לא ראשון שני. בסדר? זה מה שקורה איתו. זאת אומרת, אנחנו אומרים לו אחד, עד מתי? או עד שיחזור בתשובה, לשון הרמב״ם, או עד שתצא נפשו. אחד מהשניים. תחליט מה אתה בוחר. יש לאדם תמיד בחירה. לא נותנים לו דרך אחת בלבד. תמיד יש בחירה לאדם. להיות טוב או לחדול. אחד מהשניים. טוב, אז מצד אחד זה כך, מצד אחד אחרת. נסיים רק בעניין אחד, סיפרנו אותו פעם, מביא שפת אמת, אדמור מגור הראשון, כתב את הספר שפת אמת, רק ככה כדי לסבר את האוזן. לגבי הנושא הזה של דאורייתא דרבנן, מצד אחד נראה יותר קל, מצד אחד נראה חמור, אז מביאים בשמו, שהוא היה אומר, כשהוא רואה קוזק, יודעים מה זה קוזק? כן. אבל זה חייל רוסי כזה של פעם. אז הוא נבהל. כשהוא רואה קוזק עם חרב שלופה, הוא כבר מתחיל לרעוד. כשהוא רואה כיתה של קוזקים, הוא כבר מזיע זהה קרה. כשהוא רואה כיתה של קוזקים, עם חרב שלופה, הוא בא מולו, אז הוא מאבד בכלל את ההשתונות. ויותר מכל זה, אני מפחד מדי רבנן. זה הביטוי. אז לדעת, כשיש דברי חכמים, זה לא אומר שכיוון שחכמים תקנו, יש פה איזושהי סיבה, כן, נקרא לזה כך, להקלה או משהו בדומה. בכל מקרה, לעניין שלנו, העניין הזה של עבודות הקרקע, אלה הם עבודות הקרקע, כמובן שלא נוטים, גם לא אילן סרק ולא כל מה שקשור לזה, לאו דווקא עץ פרי, אלא גם עץ סרק אסור בנטייה, ובעזרת השם, נגיע לשנת תשס"ט, וכל מי שירצה לנטוע שוב, אז ניטה בשמחה, והשנה אין כך יוצאים השוטלים, בט"ו בשבט, אנחנו נעשה שנת שבת לארץ, והנטיעות יחכו לשנה של אחר כך, בעזרת השם, שנזכה לקיים שמיטה כהלכתה מהתורה, בביאת עם ישראל כולו לארץ, בביאת משיח צדקנו, נזכה לגאולה שלמה.